טוב, אנחנו ממשיכים בפרק הרביעי. כשאני מזכיר, לאורך כל הדרך אנחנו דביקים בחידוש הגדול של המהר"ל, שכל אחד מהפרקים של פרקי אבות נגד החומש המקביל לו בחמישה חומשי תורה. חמישה פרקים בפרקי אבות. הפרק השישי הוא לא חלק מהמשנה, הוא ברייתות שעוסקות בקניין תורה. הפרק הרביעי הוא כנגד ספר במדבר. ולכן התחלנו בו גם, אגב הלימוד ובמדבר. ראינו את הדברים בכל המשניות עד עכשיו, אני מקווה שנוכל להגיע לזה גם בדברי רבי צדוק בהמשך. ועוד חריגה אחת אני רוצה לפני שנתחיל בלימוד הפעם. התרגלנו במשניות שלנו ללמוד את ההוא היה אומר ואז את מה הוא אמר. כלומר, במסכת אבות מביא רבי, רבי יהודה הנשיא, תמצות מאוד 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 קצר, לפעמים מעולם שלם של תנא הכי מרכזי שיש. מכל דברי רבי צדוק עוד מעט נראה שלושה משפטים, אולי לא שלושה משפטים, שלושה חלקי משפט. משפט, זאת אומרת שכשרבי יהודה הנשיא בחר להביא את זה, הוא ביקש ללמד אותנו את העיקרון שמבטאים חייו של אותו תנא. חסברנו הרבה פעמים, הוא היה אומר, הוא היה מה שהוא אמר, לא הוא אמר אלא הוא היה מה שהוא אמר, והאומר זה מה שהוא היה. ויותר מזה, כנראה שגם אזכור התנא והבנת חייו של התנא והיכרות עם התנא תעזור לנו ולהבין איך מגיעים למימוש של אותה שאיפה שנמצאת במשנה. כי מילי דאבות, פרקי אבות, הם מילי דחסידותה. הם לא רק דברים רגילים ופשוטים, הם דברים שמצד אחד הכל ברור, אבל מצד שני לכל דבר כזה יש רובד עוד יותר עמוק ועוד יותר עמוק ועוד יותר עמוק. ודמותו של אותו תנא שהוא האומר של הדברים היא הדרך שבה כשנאחז נמצא את היכולת ללכת לכיוון הזה. זה בעצם המגמה באבות. לא רק אבות לכל התורה שבעל פה, אלא כמו שניסינו להגיד, לפעמים המשנה הזאת היא אב לכל הדברים של אותו תנא. מה אתה רוצה להכיר? את האב, את הבסיס, את היסוד. מהו האב? מהו היסוד? המוטו קוראים לזה בלעז לא טוב. האב הוא המשנה הזאת. לכן בדרך הרגילה אנחנו קודם כל עוסקים בתנא, ואחרי שאנחנו עוסקים בתנא אנחנו עוסקים במשנה. אבל במשנה שלנו אני מבקש להפוך את היוצרות ולעסוק קודם כל בהבנת המשנה כפשוטה. משנה פשוטה מאוד, בהבנת המשנה כפשוטה, ובהבנת המשנה בעיקר וכמעט רק, באמת בחריגה ממה שאנחנו רגילים תמיד לראות את המכלול ואת הדברים, בהבנת המשנה בעיקר על פי פירושו של הרמב״ם למשנה שלפנינו, שהוא מייצר פה את אחת הנקודות הגדולות המעניינות. את הרמב״ם הזה צילמתי, אני מקווה שיש לפני כולם, צילמתי, סליחה, הצעתי לצלם, אנא, בטח צילמה, צילמתי, שוי, גם כן עשה משהו. אז הוא היה אומר, אז את הרמב״ם הזה אני רוצה שנראה עוד מעט. רבי צדוק אומר, וכאן לעשות תאום עמדות, ייצוב תדרים, שוב, בסידורים לא משנה מה המספור של המשנה, מה שכן נוסף לזה, יש סידורים שבהם המשנה מתחילה במילים אל תעשה או אל תעשם עטרה להתגדל, ויש משניות שבהן זה מתחיל באל תפרוש מן הציבור. יש אולי דפוסים כמו שלפניי, שזה מתחיל ברבי צדוק אומר, פתוח סוגריים, אל תפרוש מן הציבור ואל תעש עצמך כאורחי הדיינים, ואחר כך ההמשך. בסדר? אז ברשותכם, אנחנו את החלק הראשון של אל תפרוש מן הציבור ואל תעש עצמך כאורחי הדיינים, יש כאן מחלוקת גרסאות, זה מופיע במשניות במקום אחר במסכת אבות, ועוד נגיע לשם, זה דברי הלל הזקן. אלה דברי הלל הזקן בפרק ב', נגיע לשם. יש שאלה גדולה בדפוסים איך זה נכנס, לא ניכנס לזה עכשיו. זה דיון בגרסאות. הדיון שלנו מתחיל בחלק הבא. אל תעשם או אל תעשה עטרה להתגדל בה. אל תעשה את התורה עטרה להתגדל בה, ולא קרדום לחפור בו. וכך היה הלל אומר, ודהשתמש בתגה חלף. תגה פירושו כתר, ודהשתמש בתגה זה בכתר התורה. המשתמש בכתרה של תורה חלף, זאת אומרת יעבור מן העולם. הלמדת, כל המהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם. אל תעשה העטרה להתגדל בה, ולא קרדום לחפור בה או בו. ורבי צדוק מחזק את עצמו עם דברי הלל. רבי צדוק תלמיד של הלל הזקן. הגמרא מסופר שרבי צדוק היה תלמיד של שמאי, אבל בנו רבי אלעזר ברבי צדוק, שהוא תנא חשוב בפני עצמו בהמשך, מתאר שאביו מתנהג כשיטת בית הלל. כלומר, הוא למד משמאי והוא מתנהג כשיטת בית הלל. הוא מקביל בזמן, אני עוד לא נכנס עכשיו לדמות, עוד רגע ניכנס, היא מאוד 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 יסודית. הוא מקביל בזמן לרבן יוחנן בן זכאי, מבוגר ממנו כנראה, מקביל בזמן לרבן יוחנן בן זכאי, שגם הוא היה תלמידם של הלל ושמאי. זאת אומרת שהוא חי עוד בזמן הבית, רואה את החורבן. אני רק אזכיר שבסיפור המפורסם שבו רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, כשהוא בארון, יוצא מירושלים ומבקש את יבנה וחכמיה, הוא גם מבקש את רבי צדוק ורופא לרבי צדוק. סליחה? כן, 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 כן. אז אל הדמות נגיע בהמשך. זה רבי צדוק, זאת התקופה. הוא מבקש את רבי צדוק מכל ירושלים. עוד נגיע אליו ונדבר בו. ומה המשפט היסוד שלו? אל תעשה עטרה להתגדל בה, ולא קרדום לחפור בה. אל תעשה עטרה, בפירוש הפשוט, פירושו, ללמוד כדי להתכבד. רב מברטינורה אומר בפירוש שלו, שלא תאמר אלמוד בשביל שאקרא רבי ויושיבוני בראש, אלא למוד מאהבה וסוף הכבוד לבוא. אם זה היה הדבר היחיד, היינו צריכים להתמודד עם זה מול אמירות כמו מוטב ילמד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. איך זה מסתדר? במי זה מדובר? אבל עכשיו מגיע החצי השני של דברי רבי צדוק, ולא קרדום לחפור בה. כלומר, לא תלמוד תורה כדי לעשות ממנה מלאכה שתתפרנס בה, כמו קרדום לחפור בה. וכך היה הלל אומר, מצטט רבי צדוק אל, ודהשתמש בתגה, כלומר זה שמשתמש, שעושה קרדום, בכתרה של תורה, דהשתמש בתגה, חלף, נעקר מן העולם. הלמדת, רבי צדוק, בשונה מרוב המשניות באבות, גם מסתמך על הלל בתוך דבריו. הלמדת, כל הנהנה מדברי תורה, נהנה הכוונה היא נאות, או נהנה בעולם הזה, מדברי תורה, נוטל חייו מן העולם. בפשטות, נוטל חייו מן העולם, הכוונה היא, הוא נהנה פה, אבל הוא נוטל חייו מן העולם. כלומר, מן העולם הבא, הוא נוטל את חייו. המשנה הזאת שלא קרדום לחפור בה, משמשת אחד המקומות שבהם הרמב״ם מתפרץ ואומר את מה שיש לו, ומקדים ואומר, ואני יודע מה חושבים על מה שאני אומר. הרמב״ם בפירוש המשניות אומר כך, אני אקח שי שנייה, רמב״ם הלכות תלמוד תורה, מדע אהבה, יופי, שכוח. הרמב״ם אגב את המשנה הזאת פסק להלכה, להלכה. אולי אני אקרא קודם כל את פסק ההלכה, כמו שהרמב״ם פסק. שיטת הרמב״ם שונה משיטות אחרות, ואני אומר מראש, אינני רוצה להיכנס כל כך לדיון בין הראשונים פה, כי אני רוצה לחזור למהלך שלנו באבות. אבל את רבי צדוק צריך ללמוד קודם כל כפשוטו, אחרי זה לשאול איך מסתדרים עם זה. אנחנו, יש לנו תכונת הסתדרות, אבל קודם כל ללמוד מה רבי צדוק אמר. הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, פרק ג', הלכה י', פוסק פסיקה, ותוך כדי הפסיקה מצטט את המשנה הזאת. זה לא לפניכם, מה שיש לפנינו זה את פירוש המשניות של הרמב״ם. אנחנו נקרא את פירוש המשניות אחר כך, למרות שכרונולוגית פירוש המשניות קודם, נגיע אליו אחר כך. פוסק הרמב״ם כך, תשמעו, זה מילים קשות, כל המעיסים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה ויתפרנס מן הצדקה, יעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה, כלומר לא יתפרנס ממלאכתו ממלאכה אחרת, ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה, ציטוט של הרמב״ם, חילל את השם וביזה את התורה וחיבה מאור הדת. אני לא יכול לעצור כי זה פשוט אמצע הרמב״ם. וחיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא, לפי שאסור להנות בדברי תורה בעולם הזה. חילל את השם וביזה את התורה וחיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא. כלומר, גרם רעה לעצמו בעולם הזה. שלוש עסקים במה קורה בוסקים, במה קורה בעולם בעקבות זה. חילול השם, ביזות וכיבוי מאור הדת. ביטוי מעניין מאוד, זה ביטוי של הרמב״ם. אמרו חכמים, ממשיך הרמב״ם, זה הלכות תלמוד תורה, פרק ג' הלכה י', אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם. מי הוא מצטט? רבי צדוק. ועוד ציוו ואמרו, לא תעשה מטרה להתגדל בהן ולא קרדום לחפור בהן. אותו ציטוט. ועוד ציוו ואמרו, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, וכל תורה שאין עימה מלאכה סופה בתהילה. אף אחד לא חייב את הרמב״ם לקחת משניות במסכת אבות, שעוסקות בדברי חסידות, מוסר, ולפסוק אותן כהלכה בהלכות תלמוד תורה. כלומר, מבחינתו, כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בתהילה, זה עוד ציוו. זה לא אמרו חכמים. ציוו ואמרו. אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, זה לא כמו תאהב קפה ותשנא תה. זה ציוו ואמרו. בסדר? ועוד ציוו ואמרו, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. בכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בתהילה, והעיקר, וסוף אדם זה, שמה החטא הנורא שלו? לומד תורה. ולא עושה מלאכה להתפרנס בה, אלא מתפרנס ממה שנותנים. וסוף אדם זה שיהה מלסתם את הבריות. זהו, אין בהלכה י' הנחות. אין כפל מבצעים, אין הנחות למי שמצפה לאיזשהו happy end. ברמב״ם ככה לרקח את האווירה, איזה משכך סעיף י', אין. יש משכך, סעיף י' א', הלכה י' א', מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו, ומדעת חסידים הראשונים היא, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. כל זה אחרי שהרמב״ם מתאר איך אדם בעצם מקדיש את רוב יומו ללימוד ומיעוט יומו לפרנסה, ולאט לאט הוא יכול יותר ויותר ללמוד ופחות ופחות להתפרנס, והוא מתאר את הפרנסה ואת המנחה. אז אם כן, מבחינתו של הרמב״ם, דברי רבי צדוק הם הלכה חריפה מאוד. כל המשים על עצמו על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, חילל את השם, זוכרים את הביטויים? ביזה את התורה, כי בא מאור הדת. אני רוצה שנשים לב רגע לסדר. אנשים כשמגיעים דבר כזה אומרים, טוב, הבנו את הרעיון. זה רמב״ם. רמב״ם צריך ללמוד כמו רמב״ם. רמב״ם מלכות שבת לא אומרים, הבנו את הרעיון. אז רמב״ם. שימו לב, זה הולך מלמעלה. חילל את השם, מדובר בשם השם. ברוך הוא וברוך שמו. חילל את השם. כלומר, זה עיסוק בקדוש ברוך הוא. כי אורייתא וקודש בריך הוא אחד. וביזה את התורה. וקיבה מאור הדת. הדת זה כבר הביטוי החוקי, המעשי. אור. ישנו עם אחד ודתיהם שונות ואת דתי המלך אינם עושים. דת. וקיבה מאור הדת. ואז עובר הרמב״ם אל עצמו וגורם רעה לעצמו, ואז ממשיך הרמב״ם ואומר, וגם לגבי העולם הבא אני לא ממליץ, ונטל חייו מן העולם הבא. זה בהלכה. בפירוש הבאתי רק חלק קטן מהפירוש. הרמב״ם מתפרץ, כמו שאמרנו, ואומר את הדברים הבאים. נסתכל בפנים. ולא קדום לחפור בו. אחרי אשר הסכמתי שלא אדבר בזאת הצוואה, סגרתי עם עצמי שאני על המשנה הזאת לא מדבר. למה לי להסתבך? הרי לא אוהבים מה שאני אומר. אז החלטתי לשתוק. אחרי אשר הסכמתי שלא אדבר בזאת הצוואה. תעשו כאן תרגיל עם עצמכם, תתעלמו רגע מהתכנים ותבינו מה זה רמב״ם. מה זה מנהיגות של רמב״ם. מפני שהיא מבוארת. אגב, הוא קורא למשנה הזאת צוואה, וצוואה אצלו זה ציווי. שמתם לב כמה פעמים בהלכה הוא חזר על הציוו ואמרו? ציוו ואמרו, אהוב את המלאכה, ציוו ואמרו. ולמה הסכמתי שלא אדבר בזאת הצוואה? מפני שהיא מבוארת. מה יש להוסיף? אפשר להסביר את זה אחרת? מה אתם רוצים? ולדעתי גם כן שדבריי בה לא יאותו לרוב חכמי התורה הגדולים. ואפשר לכולם. סביר שכולם יתנגדו. חזרתי מהסכמתי עם עצמי ואדבר בה מבלתי שאשגיח לקודמים או לנמצאים. נעים להכיר, רמב״ם. איך הילדים משחקים? אין מלפניי, אין מאחריי, אין מהצדדים, נכון? דג מלוח. מבלתי שאשגיח לקודמים או לנמצאים. אין פה אף אחד. דע, שזה שאמר שלא תעשה התורה קרדום לחפור בו, כלומר לא תחשביה כלי לחיות בו. ובער ואמר כי כל מי שיהנה בעולם הזה בכבוד התורה, נוטל חייו מן העולם. פירוש, מחיי העולם הבא. והתעוותו בני האדם, בזה הלשון הנגלה. זאת משנה כל כך פשוט, כל כך ברורה, ובני אדם החליטו להתעוות בה. והתעוותו בני האדם בזה הלשון הנגלה, והשליחוהו אחרי גיבם. את הלשון הנגלה הזה, את הציווי הזה, השליחו אחרי גיבם, וניטלו בפשטי הדברים שלא יבינו. הביאו כל מיני דברים שלא הבינו, ואני אפרשם, אני אתייחס לכל מה שהם ניטלו עוד מעט, וקבעו להם חוקים על יחידים ועל קהילות. קבעו להם חוקים על יחידים ועל קהילות. שמעו את הסגנון. קבעו להם חוקים, הכוונה היא, קבעו להם חוקים שצריך לשלם, עוד מעט הוא יגיד, לתופסי התורה, למלמדי התורה, ועוד הכניסו את זה לחוק. עשו מזה חוק על יחידים ועל קהילות. והביאו בני אדם לחשוב בסיכלות גמורה שזה מה? להחזיק לומדי תורה או מלמדיה, שזה מחויב וראוי שיעזרו חכמים והתלמידים והאנשים המתעסקים בתורה ותורתם אומנותם, גם ברמב״ם יש גבול, אבל פה לא. וזה הכל טעות. זה לא נמצא בתורה ולא בדברי חכמים דבר שיאמת אותו. הוא התחייב למלחמה. זה לא נמצא בתורה ולא בדברי חכמים דבר שיאמת אותו. ולא רגליים שישען עליהם כלל. לא דבר שיאמת, סתם רגליים שלא ייפול, גם אין. שאנחנו כשנעיין בדברי רבותינו זכרם לברכה לא נמצא אצלם שהיו מבקשים ממון מבני אדם ולא היו מקבלים ממון לישיבות הנכבדות והיקרות ולא לראשי גלויות, לא לדייניהם ולא למרביצי התורה ולא לאחד מהגדולים ולא לשאר בני אדם מן העם. אבל נמצא בכל דור ודור, בכל קהילותיהם, שהיה בהם, בהם הכוונה היא בין תלמידי החכמים, אני בתכלית עניות. הלל היה חוטב עצים. ועשיר גדול בתכלית העושר. רבי אלעזר בן חרסום כתוב שלא היה עשיר כמותו. וחלילה לי לחשוד הדורות ההם שהם לא היו גומלי דקה. למה לא החזיקו את הלל? כי אמנם העני ההוא, אילו פשט ידו לקחת, היו ממלאים ביתו זהב ופנינים. אלא שלא היה רוצה. אבל היה מסתפק במלאכתו שהיה מתפרנס בה. אם ברווח, אם בדוחק. והיה בז למה שבידי אדם. למה? כי התורה מנעתו מזה. נורא, התורה מנעתו מזה, התורה לא מאפשרת לו לקבל. אסור לו, מה הוא יכול לעשות? מישהו מציע לו לעבור אל איסור תורה, הוא יכול? אסרו לו. וכבר ידעת שהילל הזקן היה חוטב עצים, והיה לומד לפני שמעיה ואבטליון, והיה עני בתכלית העניות. רמב"ם סומך על זה שזה כולנו זוכרים מכוח סוך חכמנו, שכולנו זוכרים את הלל הזקן שהיה חוטב עצים ועל הערובה בשלג, ומעלתו הייתה כאשר ידעת מתלמידיו אשר נמשלו כמשה ויהושע, והקטון שבתלמידיו רבן יוחנן בן זכאי. כתוב 80 תלמידים היו לו, קטן שבכולם רבן יוחנן בן זכאי. ואין ספק למשכיל שאילו היה מורה לאנשי דורו להנות מהם, לא היו מניחים אותו לחטוב עצים. למה נתנו שזה יקרה? ורבי חנינה בן דוסה יצאה בת קול ואמרה, כל העולם אינו ניזון אלא בשביל חנינה בני. וחנינה בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. ולא היה מבקש מבני אדם. וקרנה היה דיין בארץ ישראל, והוא הווה דלי דבלה, הוא היה דולה מים, היה שואב מים. וכשהיו באים בעלי הדין לפניו, הוא היה הדיין הגדול בארץ ישראל, אז כשהיו באים בעלי הדין לפניו היה אומר, אני מוכן לדון, תנו לי מי שידלה במקומי, אבל שמישהו יארגן בינתיים את הדלעים, אני לא יכול גם לדון וגם לדלות, מה לעשות? או תנו לי כדי בטלתי ואדון לכם. כלומר, אתם לא יודעים לשאוב, מה אני יכול לעשות? אז אני פעם אחרת אלמד אתכם. אז בינתיים תנו לי רק את ההפסד שיש לי בזמן שאני לא, לא דולה. ולא היו ישראל שבדורם לא אכזריים ולא בלתי גומלי חסדים. הרמב"ם מאוד, מאוד קיצוני, לא עושה חשבון. ולא מצאנו חכם מן החכמים העניים שהיה מגנה אנשי דורו על שלא היו מעשירים אותם, חלילה להם. אבל הם בעצמם היו חסידים מאמינים האמת לעצמה, האמת האמיתית, האמת לאמיתה, והיו מאמינים בהשם יתברך ובתורת משה, אשר בה יזכה האדם לחיי העולם הבא. ולא היו מתירים לעצמם לבקש ממון מבני אדם, והיו רואים שלקיחתו היא חילול השם בעיני ההמון, מפני שיחשבו שהתורה מלאכה מהמלאכות, עוד פרנסה אשר יחיה בהן האדם ותתבזה בעיניהם, ויהיה מי שעושה זה דבר השם בזה. כאן נגמר הצילום, אבל כאן לא נגמר הרמב״ם. אני פשוט, היה לי צער בעלי חיים, זה ממשיך. וכאן הוא דן בכל הסיפורים שהביאו כראיה, ומוריד אותם אחד אחד. וזה הולך וצובר תאוצה עם ההמשך. לא, זה לא מעצר. אגב, זה מאוד מעניין לשים לב. הרמב״ם שיטתי מאוד. את פירוש המשניות הרמב״ם כותב בגיל מאוד צעיר. פירוש המשניות נכתב ערבית, מתורגם אחר כך, מתורגם אחר כך. הוא מתחיל את פירוש המשניות בהיותו בן 23. תוך כדי הרפואה. הוא מסיים אותו כשהוא בן 30. הביטויים שהוא מביא פה הם הסיכומים להלכה שהוא כותב בזקנה תורה ביד החזקה. זוכרים? ביזה מאור הדת, אותם ביטויים. נוטל חייו מן העולם ללמדכם את הדייקנות שלו. הוא לא אמר לטעמו אות מיותרת. כלומר, הוא הגדיר את ההגדרות. הוא מסביר למה. חילל את השם בעיני המון, כי הם חושבים שהתורה היא מלאכה, כשאר המלאכות. ואז היא תתבזה בעיניהם. ואז הוא ביזה את התורה. ואחר כך הוא ממשיך, כי בא מאור הדת וגורם רעה לעצמו ונוטל חייו מן העולם. לפני שנתחיל, חייבים לדעת שהרמב״ם צפה את הדברים בדיוק כמו שהוא התחייב. זאת אומרת, על דברי הרמב״ם הללו אין מי שלא כתב קולמוסים ודיוטות שנשפכו ונשברו. אחד המרכזיים זה השולחן ערוך עצמו, לא בשולחן ערוך אגב. לשולחן ערוך יש, לפני שהוא כתב את השולחן ערוך, מרן רבי יוסף קארו, הוא כתב הרי שני ספרי הקדמה לשולחן ערוך. הם שני ספרים בפני עצמם, אבל הם שני הספרים שמהם בעצם השולחן ערוך ממשיך. הספר האחד הוא פירוש השולחן ערוך על הרמב״ם, כלומר הראשונים. הפירוש הזה נקרא כסף משנה. והדבר השני הוא פירוש השולחן ערוך על הטור, על ארבעה טורים, שהוא בנו של הראש, רבנו אשר. שני הפירושים, זה נקרא בית יוסף, וזה נקרא כסף משנה, על כל על שם יוסף, שמדבר על כסף המשנה שנמצא בהמתחות, ואומר להביא את כל האוצרות בית היוסף, ואז מכל זה הוא עשה שולחן ערוך. כך שכשמחפשים את מקור השולחן ערוך, תמיד צריך ללכת לבית יוסף או לכסף משנה. בסדר? מזה הוא עשה את השולחן ערוך. ובבית יוסף, בכסף משנה, על הרמב״ם הזה, הכסף משנה מעריך מאוד. מעריך מאוד. לא ניכנס, הוא עובר שם פרטים פרטים. הוא אומר שהרמב״ם ככה הקדיש את השאה. והוא אומר, הכל נכון, אבל עת לעשות להשם, הפרו תורתך. בעברית אחרת הוא אומר, אם כולם היו רמב״ם, אז אפשר היה גם להתפרנס מהמלאכה, וגם, אבל מה יהיה? איך נוכל? כמו בעצם באיזשהו מקום הוא אומר, זאת אומרת שבעצם הדבר, במרכאות, האקדמאי היחיד, שאדם לא יוכל לעסוק בו באמת, יהיה תורה. מבחינת הלמידה, מבחינת העוצמה של הלמידה, מבחינת העמקה של הלמידה. הרמב״ם, כמו שאתם רואים, לא מחלק בכלל בין לומדי תורה למלמדי תורה לדיינים. הוא לא מחלק שום חלוקה. שום חלוקה. דברי הכסף משנה הופכים למובנים. הרי לא ייתכן שחברה תבין ששופט כן יתפרנס ודאי על כל. יש בזה אי היגיון. אבל הרמב״ם אומר, לא, אני לא מקבל את זה. הרמב״ם אומר, מה שהוא בא מתורה, ברגע שהוא עובר דרך משהו שמויד בני אדם, שם שמיים מתחלף. כל משהו תורה, אני מבין את כל מה שאתם אומרים, כל משהו תורה, אם הוא עובר דרך יד בני אדם, קרדום לחפור. עכשיו לקרדום לחפור, תוסיפו אתם את כל הדברים האחרים. זאת אומרת, הוא מדבר על כלי שאתה משתמש בו. כלי של קידום, כלי של פרנסה, כלי של מקצוע, כלי של קרדום לחפור. קראנו, כל מי שעוסק בתורה, הוא מכניס את כולם. כל מי, כל המייסים על ליבו, נחזור ללשון שלו, היא לשון חשובה מאוד, כל המייסים על ליבו, שיעסוק בתורה, ולא יעשה מלאכה, ויתפרנס מן הצדקה, יעסוק בתורה. יעסוק בתורה זה בין או יעסוק בתורה והוא בזה יהיה עיסוקו, במה אתה עושה הרי זה וכו' וכו'. ואז כדי להראות שהוא מדבר על זה כדבר כולל, הוא אומר, אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם, והוציבו ואמרו לא תעשה מטרה להתגדל. והוא מצרף לזה, והוציבו ואמרו אהוב את המלאכה וסנה את הרבנות, וכל תורה שאין עם המלאכה סופה בתהילה. והשיא שלו, וסוף אדם זה שיהיה מלסתם את הבריאות. מלסתם משון ליסטים. הוא יהיה מסוכן. הפירוש הפשוט הוא מפני שהוא יצטרך פרנסה. כי בשלב מסוים יגידו לו, אדוני, התקציב נגמר. והוא תלוי. הוא תלוי אחרים. תלוי אחרים, הוא יהפוך להיות נודניק. הוא יהפוך להיות, והביטוי הקשה ביותר יהיה מלסתם את הבריאה. זה כמובן דברים קשים מאוד. דברים מאוד מאוד יסודיים, אבל מי שרוצה לברוח, שיברח. זה הרמב״ם, זה הרמב״ם, והרמב״ם אומר, זה המשנה, וכל פירוש אחר הוא התאבטו בזה הלשון הנגלה, והשליחו אחר גיבם, ונתלו בפשטי הדברים שלא הבינו אותם, ואני אפרשם. אני, לפני שיכנס לרבי צדוק, אני חייב לומר, המפרשים האחרים, כפי שאמרתי, התייחסו כמעט כולם לדברי הרמב״ם. התייחסו כמעט כולם לדברי הרמב״ם, והם לא הגיעו לדברים כמו של הרמב״ם. מאוד מעניין, למשל, דמות של גדול אחר, שגם הוא היה רופא, אגב, שכים ברופאים, שגם הוא היה רופא הרבה שנים אחר כך, בצפון אפריקה. בצפון אפריקה חי מי שהיה רבה של צפון אפריקה בתקופה מסוימת, התשבט. התשבט הוא רבי שמעון בן צמח דורן, מגדולי העולם. והתשבט, חוץ מכל תשובותיו, יש לו ספר על מסכת אבות שנקרא מגן אבות. ספר שלו על מסכת אבות. שם, תוך כדי דברים, הוא כותב כך. הוא דן ברמב״ם, הוא דן ברמב״ם, מביא את הראיות של הרמב״ם, דן בהם, מקבל אותם לכאן ודוחה אותם, דוחה אותם לכאן ומדבר בהם, ואז הוא אומר, אני לא מסכים עם הבנת הרמב״ם, מה שכתוב במשנה, הכוונה היא בדרכי חסידות. כלומר, רבי צדוק מצפה לזה שתגיע לזה. זאת אומרת, הוא לא אומר, אני לא מסכים עם הרמב״ם בכלל. הוא אומר, רק מה שהרמב״ם אמר, שאין שום אפשרות אחרת, אני לא מסכים. אבל חייבים לדעת שזאת השאיפה. די דומה למה שכותב הבית יוסף, עת לעשות להשם הפרו תורתך. למרות שזה לא אותו דבר, עת לעשות להשם הפרו תורתך זה. ואז הוא מצרף גם את המוטיב הזה, תשמעו מאוד מעניין, הוא מספר סיפור על עצמו. הוא כותב כך, וידוע, הוא מספר מה קורה להם בתקופה שלו, כי תכלית תשמישנו לפני החכמים לא הייתה כדי להישב בראש. הוא עצמו גולה ממקום למקום עד שהוא מגיע לצפון אפריקה. תכלית תשמישנו לא הייתה כדי להישב בראש. מספר על עצמו סיפור מעניין. כי נכסים היו לנו, ומלאכת הרפואה למדנו, אשר החוכמה היא תחיית בעליה דרך כבוד בארץ אדום. מדבר פה אדם ממגורשי ספרד, ארץ אדום. הוא קורא לספרד ארץ אדום כי הייתה תחת השלטון הנוצרי. אבל באבון הדור נגזרה שמד בכל אותם ארצות. מדבר פה אדם שרואה את האנשים מאבדים את עולמם ואת דתם ואת הכל, משתמדים, כל מה שקורה, והייתה לנו נפשנו לשלל. מה שנשאר זה נפשנו. והנחנו כל נכסינו שם. ודי לנו בזה פתח היתר במה שנהגנו בו, כדי שתהיה תורתנו אומנותנו, ויום ולילה לא נשבות. ניתוח מאוד מעניין כשמנסים להקביל אותו. הוא אומר, כדאי לחשוב מה המציאות. אני אחרי שואה בספרד. אנחנו נפשנו שלל, וכיוון שזה מה שנותר, כרגע יש דבר אחד שעם ישראל צריך, תורה. ולכן אני לא אעסוק בשום דבר אחר, ואני נכנס לזה לגמרי. והוא כותב, עדיין, לכאורה, זה מפני שאתה חושב שצריך לתת 24 שעות. תשמעו איך הוא עצמו מסתבך עם זה. ואילו הייתה מלאכת רפואה מספקת בארץ הזאת אשר נשתקענו בה, לא באנו לידי מידה זו. אתם שמים למה קרה לו לתשבץ? זה דבר מדהים, זה עדות אישית. כלומר, אמרת הרגע שבעצם צריך לתת 24 שעות ולכן אתה לא מוכן שום דבר אחר. אבל בו זמנית הוא אומר, ואילו הייתה מלאכת הרפואה מאפשרת לי להתקיים, הייתי חוזר ומשמש כרופא, ולא הייתי מגיע לידי מידה זו שאני מתפרנס כרבה של הקהילה. התשבץ. זה מרחק שנים, אחרי גירוש ספרד, כשהרעיון שעומד מאחוריו זה איך ממשיכים את התורה הזאת. אין לנו שיעור, רק התורה הזאת. אז את לעשות להשם, הפרו תורתך. בסדר? מאוד, מאוד דומה מכל הכיוונים. ויש דעה שלישית קיצונית, שמייצג אותה אולי הרב מברטינורה, אני אומר אותה בשנייה אחת, הוא מביא ככה. ולא קרדום לחפור בה, אז הוא מביא כך. ולא תלמוד תורה כדי לעשות ממנה מלאכה שתתפרנס בה, כמו קרדום לחפור. שהעושה כן, מועל בקדושתה של תורה, וחייב מיטה בידי שמיים, כמו שנהנה מן ההקדש. עכשיו הוא כותב. ומלמדי תינוקות, איך התפרנסו? נו, אז איך לפי הרמב״ם לדעתכם התפרנסו מלמדי תינוקות? שלחו לעבוד. שלמדו תינוקות ועסקו חצי מהזמן ב... ומלמדי תינוקות, נוטלין שכר שימור התינוקות בלבד. כן. הם נוטלים שכר שימור התינוקות בלבד. כן, אני אמרתי פעם בישיבת מורים שהייתה אצלנו, כשאמרו אי אפשר ללמד, אמרתי עכשיו מובן למה מותר לכם להתפרנס. כי אתם נוטלים שכר שימור התינוקות בלבד, אתם אומרים ללמד אי אפשר. אז על מה בעצם אתם עושים? רק על שימור תינוקות. שימור תינוקות אין ספק שזה בסדר. שימור תינוקות זה ודאי 100%. זהו, זה היה סוף שיעור שלי למורים, שאלו אותי ואז על מה אתה עכשיו, אמרתי אני גם שימור תינוקות. שימור תינוקות זה אין שאלות. ומלמדי תינוקות נוטלין שכר שימור התינוקות בלבד, שמשמרין אותן שלא יפשעו ויזיקו. מישהו הרי צריך להחזיק את האינדיאנים. שלא יפשעו ויזיקו. ושכר פיסוק טעמים. מאוד מעניין. כלומר, אסור לך לקבל כסף על תורה, אבל זה שאתה מלמד אותו את כל כללי הדקדוק, זה בסדר, מתמטיקה מותר. מילים איך הוא מתחיל? חכו, הוא רק התחיל. שאין הרב חייב לתרוח וללמד לתלמידים פיסוק הטעמים, אבל שכר לימוד אסור ליטול. דכתיב ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקיי, כך אומר משה, ואותי ציווה השם ללמד אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקיי. מה פירוש כאשר ציווני? איזה מין משפט זה? מה אני בחינם? אני הקדוש ברוך הוא, אף אתם בחינם. וכן הדיין אסר פסק הדין, פר פסק הדין, אלא שכר בטלה בלבד, כמו הסיפורים קרנה שדלה דלעים. דבר שהוא ניכר כמה מפסיד מביטול מלאכתו כדי לשמוע טענות, ובלבד שיטול משניהם בשווה, ואם נוטל יותר מזה דיניו בטילים. עכשיו הוא אומר כך, ומה שהתיר התורה לתלמיד חכם להנות מדברי תורה, כשיש מקומות שכן, אז הוא מתחיל, זה שתימחר סחורתו בשוק לפני כן, הקלות במיסים. זה מאוד מעניין היסטורית איך הדברים מתרחשים פה, אני לא נכנס לזה. הוא דן בכל זה, ואז הוא אומר כך, וכן תלמיד חכם, הועיל ואי אפשר לו להתפרנס בדרך אחרת. ואז תלמיד חכם שמינו אותו הציבור עליהם פרנס או ראש הסדר ומתעסק בצורכי ציבור, מותר לו לקח מהם פרס ואפילו שכר הרבה יותר מכדי פרנסתו, כדי שיהיו מזונותיו ברווח. אבל גם מי ששם לב טוב לברטינורה, מדובר פה על מישהו שעוסק בענייני הציבור. זאת אומרת, הוא בעצם משמש ראש הקהל, הוא משמש גם ראש העיר. בסדר? הוא משמש בעצם, אמנם בתפקיד רוחני, תורני, אבל הוא מטפל בעניינים הכלליים. אז השכר שהוא מקבל, זה על דבר אחר לגמרי. כלומר, זה לא על הלימוד שהוא מלמד. זה על בית הספר שהוא מחזיק. זה על המערכת שהוא מתפעל. בסדר? לא על הלימוד עצמו. ואז הוא אומר, ואז מותר לו לקבל, וההפך, ככל שהוא יקבל יותר הוא אומר לו, זה עניין הציבור לתת. וחכמים הראשונים שהיו נמנעים מזה, מידת חסידות הייתה בהם, אבל לא מן הדין. ממש לא כמו הרמב״ם. מידת חסידות הייתה בזה, אבל לא מן הדין. למה פתחתי ברמב״ם? פתחתי ברמב״ם כי לדעתי איך שלא נהפוך את המשנה, זה פשוטה של המשנה. וכיוון שאיננו רוצים להיכנס עכשיו לחלק ההלכתי, לדברי התשבץ לדעתי הם אחת הנקודות המרתקות ביותר, גם מבחינה היסטורית, אני לא נכנס, אבל מבחינה היסטורית, מה שנקרא היום הכוללים, זה דבר שמתחיל אחרי מלחמת העולם השנייה. זה דבר שלא קיים לפני כן. זה דבר שמתחיל אחרי מלחמת העולם השנייה, בגדול, והתחושה שהיא מן הסתם הרבה יותר גדולה ממה שהתשבץ חש, זוכרים את הביטוי שלו? שם נגמר. העולם שומם, ותפקידנו הוא להרים את העולם. כן, 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 הכוללים, נכון, 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 על זה אני מדבר. כן, 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 על זה אני מדבר. ואין לי ספק בכלל, אין לי ספק בכלל, שהרעיון הגדול שעומד מאחורי התשבץ עומד גם בראשם של גדולי עולם שהיו מאחורי התפיסה הזאת, והשאלה בכל הדברים האלה, לאן זה ממשיך? אבל לא לזה אני רוצה להיכנס בכלל. זה לא הסוגיה שלנו, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רוצה להיכנס לחמסוס, צורות טובות נדבר. לזה אני בכלל לא רוצה להיכנס, אני רוצה להיכנס למשנה הזאת בהקשר של רבי צדוק ובמכלול של הפרק. מה שאתה אומר הוא בדיוק, 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 בדיוק. הפשט של המושג עת לעשות להשם יפרו תורתם. המושג הזה עת לעשות להשם, זה תדע לך שהעולם בנוי מעיתים, עיתים. אתה צריך להכיר את העיתים. והעיתים? לא רגע. ודאי. העולם בנוי מעיתים וצריך לראות בתבונה משנה עיתים. צריך לראות את המציאות ולהבין אותה. לראות את המציאות ולהבין אותה. לי אמרו שני יהודים מיוחדים מגדולי ירושלים, בתורה שבעל פה, בשם החזון איש, בשם החזון איש, שכשהקימו את הכוללים אחרי השואה, הם ראו את זה לשלושה דורות. הם אמרו צריך יהיה לתקן תיקון גדול בעולם, והם ראו את זה לשלושה דורות. והם אמרו שזה לא יכול להיות דרך, והם דיברו על זה לשלושה דורות. אני נמשך פה בשפתיי כי אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזו, זו סוגיה מדהימה, מרתקת, שאפשר להיכנס אליה בנחת. אני לא רוצה להיכנס אליה יותר מדי, נכנסנו אליה, היא חשובה מאוד. אני רוצה לחזור למשנה, ברשותכם. למרות שהשאלה היא חשובה מאוד, דיברנו בשבת על הרמב"ן, אז השאלה היא מאוד מאוד חשובה, מפני שכשאנחנו פוגשים את גדולי ישראל בתקופת ימי הביניים, השמות המוכרים יותר, הם היו בעלי מלאכות מאוד מאוד מיוחדים. רופאים, אברבנאל הוא קודם כל שר האוצר וראש הממשלה, אבן שפרות, ריאל. בתקופה הזאת שאנחנו מדברים על ימי הביניים, אז אנחנו פוגשים את השילוב הזה הרבה יותר ברור. הרבה 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 יותר ברור. אבל זו הקבעה מצוינת להמשך. מי הוא רבי צדוק? מי הוא רבי צדוק, ולמה לעניות דעתי הדברים האלה הם ממש המשך ישיר של הכל? אתם זוכרים מה אמרה המשנה הקודמת? או למי שיש בסידורים את זה בחצי הקודם של המשנה? המשנה הקודמת אמרה, רבי ישמעאל בנו אומר, ממש באותה משנה, בשורות הראשונות, רבי ישמעאל אומר מה? הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקים בידו לא ללמוד ולעשות, אלא ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. מי היה רבי צדוק? אחרי זה נראה את זה על המכלול. קודם כל, כמו שאמרנו, רבי צדוק היה מאותם דמויות בודדות, מופלאות, שהן החוליה שמקשרת בעצם את זמן הבית ואת החורבן. רבי צדוק זקן בתקופה הזאת. כלומר, רבן יוחנן בן זכאי צעיר ממנו. הוא מפורסם כבר בזמן הבית. כלומר, זה לא שהוא היה מהצעירים בזמן הבית ואחרי זה בזמן החורבן. הוא מפורסם מאוד בזמן הבית. צריך להבין, זה הדור של רבותיהם, של רבי אליעזר ורבי יהושע ורבן גמליאל. לימים כשרבן גמליאל הוא נשיא יבנה, אז הגמרא מתארת את המקום המיוחד שעשו לרבי צדוק, שהיה בא ממקומו, וכשהוא הגיע, אז הוא היה הזקן של יבנה. לא, הרבה אחרי. שערי כנסת הגדולה זה שמעון הצדיק. שערי כנסת הגדולה זה התקופה של המעבר ליוונים. כן, אנחנו עכשיו, אנחנו נמצאים בחורבן הבית. בחורבן, רומי. אנחנו בחורבן, 300 שנה, אנחנו בחורבן. עכשיו, רבי צדוק דורש כבר דרשות גדולות בזמן הבית, ואחת מהן היא מדהימה, ואני רוצה להזכיר אותה. אני חושב שזה קשור מאוד. יש סיפור מחריד בגמרא, במסכת יומא, אחד הסיפורים הקשים ביותר על החורבן. המילה חורבן לא מתוארת שם. מסופר שם על העבודה שהייתה בבית המקדש של הקטרת הקטורת. הקטרת הקטורת הייתה כל בוקר ובוקר. אנחנו נוהגים לומר את פיתום ואת פרשת הקטורת פעמיים ביום, אולי אפילו שלוש, לפני מנחה, לפני שחרית, אחרי שחרית, בגלל החשיבות של הפרשה הזאת באמירתה. הגיעו בנפשכם מה הייתה חשיבות הזכות לקבל את התודה רבה אלון, הזכות לקבל את התפקיד עצמו. בשלב הראשון, כדי לזכות בזה, היה צריך פשוט לרוץ למי שתפס ראשון. עכשיו זה היה מאוד מוקדם בבוקר, ככה שהחבר'ה לא תמיד התעוררו. מדובר על הכהנים, וזה תחילת עבודות הבוקר. תחילת עבודות הבוקר. והיו רצים בכבש, אם היו שני כהנים או שלושה כהנים, הראשון שזכה. זה היה נחשב זכות גדולה. הסיפור הוא סיפור מחריד. הגמרא במסכת יומא בדף כ"ג מספרת שפעם רצו שני כהנים צעירים, והם רצים כדי להגיע אל הקטורת, והאחד עוקף את חברו, וכשהוא עוקף אותו, השני לוקח את הסכין שיש בידו ודוקר אותו. כשהוא דוקר אותו, הוא גוסס, ואז הגמרא מספרת את זה, אגב, אחרי הזעזוע, ברמה הטכנית להסביר למה הפכו את השיטה של הקטורת לפייס. מי שהיה זוכה לפי הגורל, הוא היה עולה ואף אחד לא היה בא איתו, כדי להגיע לזה שלא יהיה סיכון כזה חלילה. זה בעצם כאילו המגמה הטכנית של תאר מה בעצם קורה, הוא מתאר מה בעצם קורה פה. הוא רץ למצווה, הוא רץ לזכות בקטורת. אבל האמוק של הריצה הזאת מאפשר לו לקחת סכין ולהרוג את חברו, כי הוא גונב ממנו מצווה. כשהוא גוסס, קופץ אביו, זה כהנים, אז אביו גם היה שם, קופץ אביו של ההרוג, של העוד לא הרוג, של הגוסס, שעוד רגע מת, ואומר, מסתכל עליו, ואומר, תוציאו מהר את הסכין. אל תדאגו, לא כדי להציל אותו. כי הוא עוד לא מת, אז הסכין עוד לא נטמעה. ואם הסכין תטמא, אז יש בעיה בתארת כלים. אז בוא, קודם כל נסדר את העניין של הסכין, טפל בו עוד שנייה, אבל מה עם הסכין? אז תוציאו מהר את הסכין. הגמרא נעצרת שם, ואומרת ללמדך, שקשה עליהם תהרת כלים יותר משפיכות דמים. ללמדך, שקשה עליהם תהרת כלים יותר משפיכות דמים. זה לא סוף הגמרא. אמר צדוק על מעלות האולם. שמעתם עליו? עמד רבי צדוק על מעלות האולם. ואמר, אחינו בית ישראל שמעו. בעגלה ערופה כתוב, יודעים מתי מביאים עגלה ערופה? כאשר ישנם שתי ערים שביניהן נמצא חלל. הדין הוא שחלל שנמצא, חלל מת, שנמצא לא עלינו קרוב לעיר, העיר אחראית על זה. ואת הדין של העיר, העיר אחראית על הכל. היא צריכה לשאת בתוצאות. אבל מה קורה אם החלל נמצא בין שתי ערים, לא נודע מי יקעו. אז יש שם דין בעגלה ערופה. והולכים אל נחל איתן, ויש שם דין שלהם. עומד רבי צדוק על מעלות האולם, ואומר, על מי להביא עגלה ערופה? על העיר או על העזרות. בעברית אחרת, מי השם במציאות הזאת? אנחנו הכהנים פה בבית המקדש? אתם? או העם? כלומר, החכמים, ההנהגה, הכהונה, מי הביא את המציאות שטהרת כלים קשה יותר משפיכות דמים? על מי להביא עגלה ערופה? על העיר או על העזרות? זה אותו רבי צדוק שעליו מספרת הגמרא במסכת גיטין, כשהיא מדברת על כל ענייני החורבן. עסקנו ביום חמישי בקמצא ובר קמצא, באותו אזור בגמרא. שם היא מספרת איך רבי צדוק יושב 40 שנה בתענית כדי שלא יחרב הבית. 40 שנה בתענית בזמן שאין נבואה, פירושו זעקה של האדם, שהוא כנראה האדם הגדול, המקובל ביותר בשעה שעל העיר או על העזרות. הוא יושב בתענית ומאכלו היא גרוגרת תאנים מיובשת. הוא היה אוכל גרוגרות. תארת איך בעקבות התענית, מה שהוא היה אוכל היו רואים מבחוץ. כמו כבר לא היה כלום. שם מספרת הגמרא איך רבן יוחנן בן זכאי, כפי שאמרתי, מבקש את רבי צדוק. ובמדרש מסופר שכשמגיע רבי צדוק, רבן יוחנן בן זכאי יושב שם עם הקיסר ועם כל הכבודה, וכשמגיע רבי צדוק, פתאום באמצע ליד כולם הוא קופץ נעמד מלא קומתו. רבי צדוק הגיע והוא נעמד מלא קומתו וקד לפניו. הקיסר בזלזול אומר, ולפני כהן זקן זה אתה קם? הוא רואה אותו כחוש כזה ונדהם, אתה הרי המנהיג, אתה קם לפני הזקן הכחוש הזה? ורבן יוחנן בן זכאי, אחרי שאומר לו משברך קצר, אומר לו אחר כך, חייך, אם היה בישראל עוד אחד כמותו, אתה ועוד כפליים כחייליך לא הייתם מצליחים להגיע לירושלים. אם היה בישראל עוד אחד כמותו. הוא לא מבין, הוא שואל במה כוחו גדול, ואז הוא אומר לו, תראה לי אדם שיכול לאכול פרי קטן אחד, הכוונה לגרוגרת שסיפרנו, ולחזור וללמד את העם כל הזמן את התורה. רבי צדוק, מבחינתו החורבן הוא, 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 הוא הוויה. יש סיפור מדהים בתנא דבאליהו, איך רבי צדוק, שוב אני חוזר, הוא אדם מבוגר, והוא רואה, ובעצם כאילו בדרך הטבע הוא לא היה אמור להינצל. רבי יוחנן בן זכאי מביא אותו. כאילו לא היה לו סרטיפיקט לצאת. והוא רואה את החורבן, והוא נחרד, ואז יש שם תיאור מחריד איך לאיזו מדרגה מגיע רבי צדוק. הוא אומר שם, אני מצטט, אבי שבשמיים, החרבת את עירך ושרפת את היכלך וישבת ושלבת ושקטת, זהו, גמרנו, עכשיו אתה שלב? שומעים ביטוי של רבי צדוק? וישבת ושלבת ושקטת. ואז מסופר שכשהוא אומר את זה הוא נרדם, ובחלומו הוא רואה את הקדוש ברוך הוא עומד ומספיד, ומלאכי השרת באים ומספידים אחריו אחד אחד. בהמשך, כמו שאמרנו, רבי צדוק, רבי יוחנן בן זכאי מקים את יבנה וחכמיה. רבי צדוק הוא כבר מהמבוגרים שבעולם, הוא בעצם עוד תלמיד ישיר שלי ביותר, ומאריך ימים מאוד. רבן גמליאל, הדור הבא, עוד ממשיך להיסמך עליו כמקור ההשראה. ובהמשך הגמרות מתוארת אריכות ימיו. מעבר לזה הוא מופיע בהרבה מאוד יסודות הלכתיים ולימודיים כאלה ואחרים. ומכל עולמו של רבי צדוק בחר רבי את המשפטים האלה. אל תעשה האתרה להתגדל בה ולא קרדום לחפור בה. הלמדת שכל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם. אולי בעצם, קודם כל אני חושב שהכי ברור בעולם שרבי צדוק מדבר את עצמו. זה רבי צדוק שאוכל גרוגרת. זה רבי צדוק שבפגישה הזאת בין רבן יוחנן בן זכאי לבין הקיסר, הקיסר מזלזל בו, כי במה שנראה לעין שום דבר לא מרשים ברבי צדוק. הוא נעלב כאילו בשם רבן יוחנן בן זכאי שהוא צריך לקום לזקן הכחוש הזה. כשרבן יוחנן בן זכאי עוזב את כבודם המבוזה והמפוקפק והבעל כורחוי שהוא חייב של הקיסר ירום עודו ופונה לכבד את רבי צדוק, הוא מסכן את עצמו. זאת חוצפה. רבי צדוק מגיע והוא עוזב את כל הכבודה ופונה אליו. וכשהוא פונה אליו, הוא פונה אליו מפני שהוא מבקש להסביר לרומי, לאדום, לחיצוניות הזאת, זה עניינה של אדום, לחוציות הזאת, מה זה בעצם משהו אבסולוטי? האם יש בעולם משהו מוחלט? האם יש בעולם משהו שהוא לא משתנה? אתם זוכרים איך מתחיל הפרק הזה? בן זומא אומר, איזה הוא חכם? איזה הוא עשיר? זוכרים את המשניות בהתחלה? האם עשיר חייב להיות מושג יחסי? או שיש מושג אבסולוטי של עשיר? שזה השמח בחלקו. אם עשירות היא מושג יחסי, זאת אומרת שעשיר הוא זה שיש לו יותר עניים מהשני. כי מה שעושה אותו עשיר הוא זה שאני עני. זאת אומרת שמבחינה אבסולוטית, ככל שהוא עשיר יותר, הוא יותר תלוי. כי מה יעשה מסכן אם אני אפסיק להיות עני פתאום? נחתה עליי פתאום ירושה שהוא לא יודע, וזהו, גמרנו. הוא איבד את עולמו, אכל אותה. פרק רביעי, כלומר חומש במדבר של מסכת אבות, שואל האם אפשר להוציא מהמדבר קול אלוקי. אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר. רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווי שפל רוח שתקוות אנוש רימה. המשניות האלה, עוברת המשנה ומדברת על ערך המעשה. מה בין התורה לבין כל חוכמה אחרת? לכאורה הלומד על מנת ללמד אמור להצליח יותר מהלומד על מנת לעשות. לומד על מנת ללמד, סיכמנו כבר שגם זה וגם זה לומדים על מנת ללמד, רק שהלומד על מנת ללמד אומר, יהיה מישהו אחר שיעסוק בצדק. אני הולך להשגיש את עצמי נטו ללמד. זה לא הלומד על מנת להיקרא רבי. כי אחרת לא היו מספיקים בידו ללמוד וללמד. בסדר? זה אתרה להתגדל בה. גם רבי צדוק בחלק הראשון של המשנה, שרחנו בקרדום, לא נכנסנו אליו, לא מדבר כנראה על האדם השלילי שלומד על מנת לקנטר. זה ברור. כי אז מה פירוש אל תעשה אתרה להתגדל בה? זה ברור לחלוטין. הוא מדבר על הלומד החיובי מאוד מאוד מאוד. והוא אומר, איך אנחנו ממשיכים כל הזמן לשמור על זה שהתורה היא אין סוף ברוך הוא? איך אנחנו מבחינים בין התורה לבין כל חוכמה, כי התורה היא אלוקית ואינסופית. איך זה בא לידי ביטוי? איך זה בא לידי ביטוי בהנהגה שלך מלמד התורה? וזה עוסק רבי צדוק. עזבו את הסוגיה עכשיו איך לחיות את זה. רמב״ם, ברטנורה, תשבץ, שולחן ערוך, תעזבו. זאת סוגיה שצריך לנתח אותה. אבל צריך כנות לפני הניתוח. כמה מסוכנת יכולה להיות התפיסה התפיסה שאני קורא לה הכמותית. אגב, מתבלבלים. גם האיכותית, אבל לא המהותית. כלומר, על זה שצריך הרבה תורה וצריך כמות של תורה וצריך איכות של תורה, ואתה יכול לאבד את המהות. אתה יכול להרביץ המון 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 כמות ואיכות ולאבד את המהות. זו הזעקה של רבי צדוק. לכן אומר הרמב״ם, ביזה את התורה וקיבה מאור הדת. הדת אמורה להאיר. איזה אור? איזה אור היא אמורה להאיר? פלורוסנט, איזה אור? איך הדת מאירה? יש לה אור אחד שאין לאחרים. אור אינסוף. אין לה אור אחר. אין לה פרוז'קטור יותר טוב מלמישהו אחר. מה ייחודה? שיש לה אור אינסוף. אז מה אתה לוקח עליה מונופול? אז איך אתה יכול לקמת אותה לשטרות? עכשיו, בלי דיון עוד פעם ברמה המעשית. ברמה המעשית, ברמה המעשית יכול להיות שצריך, ויכול להיות שהמציאות היא אחרת, ומשכורות נתפסות אחרת. בלי, לא להגיע לשם. זו סוגיה אחרת. זו סוגיה ששווה פעם לפתוח עליה, לפתוח שולחן. ולברר אותה גם הלכתית וגם רעיונית וודאי גם חברתית, בסדר גמור, זה לגיטימי לחלוטין, אבל שלא נפסס את המהות. רבי צדוק בא ואומר את מה שרבן יוחנן בן זכאי מנסה ללמד את הקיסר הרומי. את זה מבקש רבי צדוק בתוך הבית ללמד אותנו. יש לי קול. בדיוק. בדיוק. אתם יודעים למה באתי מתכוונת? ואתם מתכוונת לאותה שיחה מפורסמת שעשיו ויעקב נפגשים. זה ממש עשיו ויעקב, כי זה המפגש של רומי וישראל. זה מפגיש ליעקב, עשיו מציע למנחה, ויעקב מציע לעשיו מנחה. בסוף כל המחוות הדיפלומטיות, מה שיוצא שם בסוף, תעשו את החשבון הכלכלי בסוף, בסוף יוצא שיעקב נתן לעשיו, שניהם סרבו. שניהם אמרו, please, thank you, please, not polite, not tomorrow, not today, שניהם היו חמודים. בסוף, עשיו מקבל מיעקב, ויעקב לא לוקח מעשיו. זה סוף הסיפור בפסוקים. כשעשיו אומר ליעקב לא תודה, אז הוא לא אומר לו תודה, הוא אומר לו, יש לי רב, אחי, יהי לך אשר לך. כשעשיו מציע ליעקב ויעקב מסרב, תוך כדי שואל אותו עשיו, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? הרי הם לא נפגשים שנים, 20 שנה, ופתאום הוא רואה אותו עם הנכדים ועם הכל מאז הבריחה מיצחק. מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? ומי הילדים האלה? עונה לו יעקב, כי הנני אלוהים, חנני אלוהים, חונן, וכי יש לי קול, וכי יש לי קול. אתם יודעים מה ההבדל בין רב לקול? לזה באתי מתכוונת עכשיו. זה הוויכוח בין עשיו ליעקב. עשיו אומר, יש לי רב. יש לי רב, זה בתרגום לעברית מודרנית, יש לי מלן תלפים. יש לי הרבה. אגב, עשיו אומר לו, באמת מדהים המחנה שהבאת. עזים 200, תיישים 20. מאוד יפה התפתחת לעת זקנה. יפה מאוד. כי הרי עד לפני 20 שנה היית שלמה זו רשמי. ואתה התקדמת יפה מאוד, אחי הצעיר. יפה מאוד. אתה יודע מה יש לי? האיבני. אלוף תמנע, אלוף כנז, אלוף, בוא תראה מה יש לי, לי יש אימפריה. מה אתה הבאת לי פה? את הצריף של השומר, הגלה של סוסה, מה, אתה נורמלי? מה אתה רוצה שאני אעשה עם השוקולד הזה? זה אתה הבאת לי? אבל זה מאוד יפה שהבאת הפרחים. זה באמת יפה, כל הכבוד, זה מראה על נימוס והכל, מאוד יפה. ואז הוא רואה שיש לו מחנה, כלומר ילדים, גם לישב יש. שואל אותו מי זה? והוא אומר לו, זה לא שלי, כי חנני אלוהים. ומה זה חנני? מלשון נתנת חינם. וחנותי את אשר אחון. חנינה. לך יש רב ממני. רב זה לעולם רלטיבי, לעולם יחסי. אבל מה שיש לי, זה הכל. לכן אגב, אתה יכול לקחת ממני, כי לא יחסר לי. כי יש לי כל. אז כשתיקח, גם כן יהיה לי כל. אבל לא כדאי שאני אקח ממך, כי אז יהיה לך פחות. כי יש לך רב. אז למה שתצא בעוגמת נפש? אחרת אם תשאל אותי, קח מהשיריים שלי. עדיף ממה שאני אקח מהשיריים שלך. לא רוצה להיות מושפע מהיש לי רב הזה. לא רוצה. זה יעשה לי רע. הרב. אבל מהיש לי כל, אתה לא, אם אתה רוצה. זה הייחוס של ה-20 זים. כלום, אין שום דבר. זה הייחוס. ומה הייחוס של הסוף של הגפיל תפיש בשביים? זה הייחוס. כל. בלי כל. מעניין מאוד. שי מאיר הערה חשובה מאוד. יעקב אחרי הפגישה הזאת עם המלאך, ואחרי הפגישה עם עשיו, הוא צולע על ירחו. ושי נזכר ברבי צדוק הזקן מגיע למפגש. ורק אז, אחרי שהוא נתן לו מממונו, ואחרי שהוא עבר את כל מה שהוא עבר עם לבן, אחרי שהוא צולע על ירחו, כתוב הפסוק הבא, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. שלם? אתה רוצה שאני אתן לך רשימת חסרים? מה שלם? רק עכשיו הוא שלם. כי רק עכשיו מתברר שאין לו כלום חוץ מכל. 50. כל. 50. זה הנון שערים. זה יש לי כל. זה השם שברך את אבותינו בכל, מכל, כל. שאנחנו מבקשים שכן יברך אותנו. המפגש של רבי צדוק עם רומי הוא המפגש הזה. רבי צדוק לדעתי בא אלינו ואומר, חבר'ה, המפגש עם רומי הוא לא סיפור היסטורי. איך הם אומרים שם? זה היה היום בבוקר. זה מפגש יומיומי של כל אחד ביעקב ועשיו שנפגשים. מי מכניע את מי? מי נותן שריים למי? אני חושב שאם רבי צדוק היה יכול, הוא היה אומר, אני לא מתערב בוויכוח בין הרמב״ם לכזה. תעזבו, תתווכחו אחרי זה מה שאני אומר, הכל בסדר. הרמב״ם לא יסכים עם זה. הרמב״ם יגיד, הוא לא יתערב בוויכוח, כי הוא לא מבין בכלל מה אומרים. זה ברור. והאמת זה מאוד הגיוני. אבל רבי צדוק יגיד לי חשוב דבר אחד. האם אתה מרגיש את מה שהרמב״ם אומר? אם אתה לא מרגיש את מה שהרמב״ם אומר, אז כל מה שהרמב״ם אומר נכון. ומי ייכנס לדיון ההלכתי עכשיו מה עושים באופן מעשי? זו שאלה, לא נכנס אליה. קטונתי מלהיכנס אליה. אבל האם אתה קולט מה קורה ומה תהיינה תופעות הלוואי? גם אם אתה החלטת בצורה X, מה יהיו תופעות הלוואי שתשלם מהם אחר כך בכיבוי מאור הדת, בחילול השם, בביזוי התורה? אתה יכול להגיד, אני קולט, לוקח את החשבון, מבין ומכין את עצמי לתופעות הלוואי. 100%. אבל זו התביעה. אני לא אמרתי שלא יהיו תופעות לוואי. אבל אני רוצה לדעת אם אתה מוכן לתופעות הלוואי. אם אתה מודע להם. מכל עולמו של רבי צדוק, בחר רבי את המשנה הזאת כמה שמבטא אותו יותר מהכל. זה רבי צדוק שעומד על מעלות האולם ואומר, רבותיי, הם הגיעו למצב שטהרת כלים יותר משפיכות דמים. אני לא מבקש בדק בית אצל מישהו אחד, כולנו עגלה ערופה. כולנו עגלה ערופה. העם והעזרות. כולנו צריכים להביא עגלה ערופה, כי כולנו הרגנו את הכהן הזה על הכבש. כי לכל אחד יש את הטהרת כלים שלו שקודמת לשפיכות דמים שלו. אתם יודעים מה זה טהרת כלים שקודמת לשפיכות דמים? זה שאתה מאבד את המוסר הטבעי שלך בשם איזושהי יותר צדקנית או פחות צדקנית, שאתה יכול להלבין, שאתה יכול לפגוע, שאתה יכול לרצוח. זה לא חייב להיות עם סכין פיזי, יש סכינים הרבה יותר מסוכנים. יש לפעמים שאתה עושה את זה ועדיף סכין פיזי בשם איזושהי טהרת כלים, כי אתה יותר צדיק מכולם. אני כל כך לא מתפעל מהצדקות הזאת שאני אומר, אתה יותר צדיק מהאפיפיור, כי זה הדבר היחיד שקרוב לפיצוצים, אבל לא משנה, אתה יותר צדיק מכולם. ובשם איזושהי תפיסה אתה מאבד בכלל את התפקיד לגלות אור אינסוף בעולם. ברור לגמרי, וגם ברור שזאת תהיה מסקנת המחלוקת כאן, האם כוונתו היא רק להופעת אור אינסוף בעולם, והאם הוא מבין מה הסכנה של ההתערבות שלו. האם אתה מבין את זה? האם אתה מבין שבעצם, אתם יודעים מה אמר רבן יוחנן בן זכאי, המקביל לרבי צדוק? רבן יוחנן בן זכאי, מצילו של רבי צדוק, בכל מסכת אבות. יודעים מה המשנה שלו? כל מסכת אבות יש לו משנה אחת. זה רבן יוחנן בן זכאי שמעמיד חמישה תלמידים ואומר להם שלושה דברים. עין טובה, רבי אליעזר, רבי יהושע, כל התנאים הם תלמידיו. יש לו משנה אחת קצרה, כתוב בכך: אם למדת תורה הרבה, תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. סוף, אין אף מילה נוספת של רבי יוחנן בן זכאי. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. רבי צדוק הוא המודל, יעקב, הוא המודל גם של רבן יוחנן בן זכאי, אילו היה עוד אחד כמותו. רבי צדוק הוא הכוח הפנימי של ירושלים, ש-40 שנה מבין לקראת מה הכל הולך, ולוקח את זה על עצמו, מוסר את גופו ואת נפשו. וכשהוא שואל אותו מה כוחו, הוא אומר לו, אוכל פרי אחד ולומד ואומר 100 דרשות. כלומר, הוא מבין שתפקידו הוא להעביר, הוא תופס את זה, ושתפקידו הוא לגלות שהוא לא תופס נפח. תורה לשמה של התורה, שהוא לא תופס נפח. זה רבי צדוק, ולכן לדעתי גם הוא מסכם את המשנה פעם כמעט יחידה, ובזה אני עומד כי הזמן כבר אחרי, הוא מסכם את המשנה ב"וכך היה הלל". למה כל כך חשוב לך להסתמך על? כי הוא יודע שמה שהוא אומר יהיה כל כך קשה, והוא אומר, כשאני מצטט את הלל אני ממשיך את המסורת, אני לא ממציא פה, כך זה ממשיך. והרמב״ם מן הסתם יגיד, כשהוא אומר וכך היה הלל אומר, אז יש לכם את המשנה, ואז אתם רואים שתי דמויות, את הלל ואת רבי צדוק, ואז תזכרו בכה עשו חכמנו, תזכרו בהוא היה אומר, ואז בציורים תציירו את הלל שם על הערובה עם השלג, תציירו את רבי צדוק עם הגרוגרות, ותבינו שוכך היה הלל אומר ורבי צדוק אומר, זה מה שישאר. וממש לא משנה כמה כמותית, אפילו לא כמה איכותית בסוגיה, אלא מה תהיה המהות שתישאר. אני מעביר,
זה לא כל כך מזוכח שבסוף תישאר. כמה רבי צדוק, כמה הלל יהיה,
אחד כדי להציל את ירושלים. וכל מה ש... עוד אחד כדי שהם לא ייכנסו. רבי צדוק אחד יכול לתת את כל האפשרות להמשיך דרך יבנה. כל העניין הוא שרבי צדוק מהווה את הסמן. הוא מהווה את המגדלור הברור שאתה צריך לסמן לפיו. הרמב״ם, כדי לא ליפול במה שעכשיו דיברנו, שזו סוגיה עצומה, אומר, רבי צדוק לא מוכן לסיכום הזה. הוא לא מוכן שהוא יהיה רק מידת חסידות. הוא דורש את זה כתביעה. לכן הרמב״ם, פלאה, עוסק במשנה הזאת ביד החזקה בהלכה. הוא לוקח את אהב את המלאכה וסנה את הרבנות, וקורא לו ציוו ואמרו. הוא מחבר את כל המשניות שעוסקות בזה, והאלטרנטיבה שסופו מלסתם את הבריאות. כלומר, הרמב״ם לא מוכן לסיכום שאומר רבי צדוק מגדלו. אבל רבי צדוק מבקש לברר את המהות הזאת, ולזקק אותה עד הסוף, כדי שנוכל להגיע למקום הזה. בסדר? זאת המשנה של רבי צדוק. כן.